אנחנו בדף פייבוב עומד א', הגמרא מביאה עכשיו את המקור, מה שדיברנו קודם, את העניין הזה, כשאחד מחר שטר חוב לשני ומחל. גופי אומר שמואל, המויכר שטר חוב לחברו וחוזר ומוכלו עם מוכל. רובן מחר שטר חוב, היה לו שטר, שם היה כתוב שלוי חייב לו הלוואה, סך $1,000. אז רובן מחר את השטר הזה עכשיו לשימן. אחרי שהוא מחר, החליט רובן שהוא מוכל את החוב ללוי, לא צריך לשלם לו. מחול, יכול למחול את זה, ולא רק הוא יכול למחול, אפילו יורש מוכל, אפילו היורש, כלומר הבן של, של, של רובן, אם רובן נפטר והוא ירש את החוב של האבא, במילא יכול גם הוא למחול את החוב מלוי, נמצא ששימון לא יכול עכשיו ללכת ולתבוע את לוי, עוד מעט נראה, האם הוא צריך לשלם לו? האם רובן צריך לשלם לשימן את ההפסד? אז על כל פנים, כשמחל, הרי זה מחול, ואפילו יורש יכול למחול. אמר רב הונא ברי דרבי שועא, ואם פיקח הוא, אם שמעון הזה הוא פיקח, אז יש לו עצה. מקרקש לזוזה וכוסב לשטורי בשמי. ילך ללווה לפני זה, לפני שנייה בלגן, כמו שאומרים. ילך ללווה, יציע לו כמה פרוטות, ויאמר לו, תשמע, תעביר את ה... הרי אני קניתי את השטר החוב מרובן, כמובן שהוא אומר את זה לפני שלוי ידע מכל העסק הזה, שהוא מחל לו והכל. ילך ללוי ויגיד לו, תשמע, תכתוב לי שטר חוב, שאתה חייב לי את הכסף, ואני אחזיר לך את השטר חוב מרובן. זאת אומרת, יעביר את השטר חוב מהשם של רובן על השם של שמעון, ואז... הוא יכול לדבוע עם השטר החוב שלו, הוא כבר לא צריך להגיע לטובות של רובן, ואפילו אם רובן מחל את החוב, יכול שמעון לדבוע את לוי. עכשיו נראה האם הוא צריך רובן לשלם לשמעון. אומר המאמר, מאן דדוין דינא דגרמי, מגווה בשטמי שטורי מעלה. לפי השיטה הסוברת שדנים דינא דגרמי, כלומר, הזק כזה שלא קרה ממש בפועל על ידי עשייתו, הזק רגיל, הכוונה שבן אדם לוקח, נניח, כוס של החבר שלו ושובר את זה, זה נקרא הזק רגיל. גרמי הכוונה על די איזה סיטואציה מסוימת יצא הזק, כמו כאן אצלנו. הוא מחר לו את השטר החוב, אחר כך הוא הלך ומחל את החוב, נמצא שנגרם הזק ללוקח לשימון. אז יש מחלוקת האם אנחנו דנים דיני דגרמי או לא דנים. אז לשיטה הזה שסוברת שכן דנים דיני דגרמי, אם כך צריך רובן לשלם לשימון דמי שטורי מעליה. ומנדלוי, דוין דיני דגרמי, מק ובי דמי ניורי באלמה. גובר רק דמי נייר, כלומר, רובן אומר לשימון, מחרת לך נייר, הנה, נייר לפניך, אתה לא יכול לדבע ממני יותר. ספרת גמורי, אבי עובדה, היה סיפור כזה, שרובן אחד כזה, מחר שטר לחבר שלו, אחר כך הוא חזר ומחל, וקפיה רברום לרבשה, רברום מביא כל כך הרבה ראיות לרבשה, לומר שצריכים באמת לגבות גבייה גמורה מדיני דגרמי מהמוכר הזה. ואגבי בי, כי כשורה לצלמה, כמו שאחד קונה לוח, קורה, הוא ערוצה את זה בצורה ישרה ומדוקדקת, ואם הוא ייתן לו עקום בוודאי יחזיר לו את זה, כך גם הוא קנה ממנו שטר חוב, והרי שאין הכוונה סתם לנייר, רק הוא קנה באמת את השטר חוב משימון, מלוי אל שימון. אמר המאים המשמע את הרב חום, אי מנדי כאולי, כסובס אישי ובלחויב. יש ליהודי אחד, גם חוב לתת לבלחוב, שהוא חייב לו, וגם הוא צריך לתת את הכסוב אל האישה שלו. ואיסלי ערב, ואיסלי זוזי. יש לו שתי דברים לתת, יש לו קרקע ויש לו קצת מזומנים, אבל שלא מכסה את שניהם. זאת אומרת, צריך לתת פה אחד לבלחוב ואחד לכסובס אישי. אז לבלחוב מסלקין אלי בזוזה, ולאישה מסלקין אלי בער. לאישה נותנים קרקע, לבלחוב נותנים כסף. למה? איי כדינה ואיי כדינה. הבלחוב הרי ילווה כסף ממש ללווה, לכן הוא מקבל בחזרה כסף. אילו האישה מקבלת מן הקרקע, היות והקרקע משובט לה, בזה בתמורה להתחייבות של הכסובה שהבעל מתחייב. מה זה כסובה? הבעל מתחייב לתת לה מוסע עם זוז. ואם היא הייתה אלמונה, מונה... רש"י אומר שגם לגבי נכסי צום ברזל שהכניסה לו בכתובתה, גם כן הבלחוב עדיף על האישה, היות והיא צירפה את הנכסי צום ברזל עם הכסובה על שיבוד הקרקע. והיא לא היא כאל אחד, הרי אם יש רק קרקע אחד, ולא יחז יהיה לו אחד. זאת אומרת, אין בתמורה רק לשלם או לכסובס אישו או לבלחוב. צריך לתת זה לבעל חוב, ולא אל האיש שלהם. בעל חוב יאבין אליהם, ולא אל האיש שלא יאבין אליהם. יויסר ממה שאיש רואה אצל איש, איש רואה אצל להינושא, לכן אין חשש אם לא יתנו לה שמה, היא לא תרצה להינושא, כי אישה כן רוצה להינושא, מה שאין כן, אם אנחנו עושה בעיות לבעל חוב, נמצאנו שאנחנו גורמים שהבעלי אנשים לא יצאו להלוות כסף, נעילה דלת בפני אלוהים. אומר לרב פופ, לרב חום, ועד את זה אמרתי משמע את הרוב, האם באמת שמעתי מה שאמרת, אני שמעתי שאמרת בשם רוב, יש שמועה שאמרת בשם רוב, האם אין דמאס כבי זוז, כשמלווה תובע מהלווה את הסכום ההלווה שהלווה לו, ואיס לי ארה, הלווה אין לו מזומנים, יש לו רק קרקע, ועושה בעל חוי וכתוב, ומנה בא, המלווה ואומר לו, תביא לי את הקרקע בתמורה לחוב שלי, ואומר לי, זיל שקויל מהארה, אומר הלווה, בסדר, תקח את הקרקע, השאלה עכשיו מי צריך לטפל במחירה של הקרקע וכל העניין הזה, עד שיהיה לה מזומן. אז לא המלווה צריך לטפל, רק אומרים ללווה, תטפל אתה, אתה צריך לשלם קש למלווה. אמרים לי, זיל זוב מעט, לך תמכור את זה, ואי שאהב לי, תביא לו, תביא לו מזומן. האם זה נכון שמעת כך? אומר לי, אז רב חום אומר לרב פופה, לא, אני לא זוכר שמעתי כזה דבר, היה סיפור אחר. אז הוא אמר לו, תגיד לי מה היה הסיפור, אימא לי גופה דעובדה איך אהב, ומה היה? אז אמר לו שהיה כך מעשה, שבאמת היה סיפור אחד שאחד בא לבקש את התמורה, את ההלוואה שלו מהלווה. והלווה אמר לו שאין לו כסף, אבל זה לא היה נכון. תוי למועסו ואוהב את כוכב מהווה. היה לו כסף, הוא רק אמר שקר שזה של הגוי. לכן היות והוא עשה שלו כהוגן, לפי כוח עושו בו יש לו כהוגן, שאמרו לו לך תמכור את הקרקע ותביא מזומן ותשלם למלווה. אבל האמת סתם כך, כשבא מלווה לתבוע את הקרקע, נותנים לו את הקרקע שלבד, שלבד ימכור את זה. אומר לערב כאן, לערב פופ, לדידוך זה אומרת פריאז בלחוב מצווה, אתה שיש מחלוקת האם פריאת מלחוב, מה זה פריאת בלחוב? כשהלווה משלם בחזרה את החוב, האם הוא מקיים מצווה? ישנו פסוק שכתוב, הין צדק, איפה צדק? רשי אומר, שיהיה הן שלוח צדק ולאו שלוח צדק, כלומר, שיש מצווה לפרוע חוב. זה מצוות, אחד מהמצוות, פריאת בעל חוב מצווה. יש אחרים שאומרים שלומדים את זה מהפסוק, האיש אשר אתה אנשי בו יוציא עליך, אליך את האהבות החוצה, משמע שיש חיוב להוציאו למלווה. על כל פנים, היות ויש מצווה, אומר, מה יהיה הדין כשהלווה אומר, לא הניח אלי דעבד מצווה, אני לא רוצה לקיים את המצווה, מה, האם כופים עליו או לא? אומר לי, תנינה, למדנו במד ואומר אמורים שלא קופים במצוות לא תעשה. אם אחר דבר על מצוות לא תעשה, הוא מקבל את המלכס, אבל לא קופים עליו משהו, לא שייך הלאה לכפות. מה שאין כי במצוות עשה, כגון שאומר, לא יעשה סוכה ואינו יעשה. אומרים, תקח לולה ואינו יעשה. מה כי לא יעשה עד שתצא נפשוי. אז אם כך, כשלא רוצה לקיים את מצוות פריאת בלחוב, אז גם כן מקין אותו, קופים אותו עד שכן יקיים. אז בעצם איך זה מגיע לגמורה שלנו? ישנם ראשונים שאומרים שאם פריאת בלחוב זה מצווה, אם כך משמע שאין שיבוד על הנכסים, שאם אנחנו אומרים שאם יש שיבוד על הנכסים, מה אנחנו צריכים להגיע לפריאת בלחוב מצווה? הרי המלווה יכול לגבות בעל כוחם הנכסים המשובדים. ואם אין שיבוד על הנכסים, אם כך, למה בתולה מועטב בעובד כוחו, אם אמרת שגובים הנכסים שלא כדין, הרי אין שיבוד על הנכסים של הלווה. בואי מנה רומם ברחום ומרב חיסדה. הרי זה גיטח כשאחד אומר לאשתו הרי זה גיטח ולא יתסגר שבוי, אלו לאחר 30 יום. הגט יחול רק אחרי 30 יום. והולכה האישה הלכה והניחה אוסוי בצידי רשיס הרב. הניחה את הגט בצידי רשות הרבים. וזה עדיין מונח שם אחרי 30 יום. מהו? האם הגדרת צידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים, ואם כך לא שייך בזה קניין? זה לא מקום הראוי לקניין? או שאנחנו אומרים שזה כן הגדרה של משהו אחר, לא ממש כרשות הרבים, ואם כך זה כן מקום הראוי לקניין? עומלי אמר לו, אינו מגרשת, זה לא מגורשת, מדרה ושמואל. דרה ושמואל דאמר תרווהו, והוא שציבורים ומנוחים בישוס הרבים, וצידי רשוס הרבים כשוס הרבים דומה. הרי רב ושמינו אומרים שניהם, שרק באופן כזה שהנכסים, אתם טלטלים מונחים ברשות הרבים, ובאופן כזה אנחנו אומרים שכל הקודם זכה, התופס זכה, אבל בלאו אוכל אנחנו אומרים שאי אפשר לתפוס, זה שייך ליושים, וציד רשיס הרבים, כי רשיס הרבים, כך הוא למד עכשיו, אם כך, זה לא מקום הראוי לקניין, אז אם כך היא לא מגורשת. שואלת הגמורה, עד הרב היא כן מגורשת מדי רב נחמן, לא מרב נחמן, אמר רב ברבוע. האוי מלך אבי הרמי שויך פורזו ולא תהיה קנוי לך עד לאחר שלושים יויים, קונו ואפילו אוי מדס באגם, אפילו אם הייתה הפרה עומדת במקום כזה של אגם, גם הוא קנה, מי לב עין האגם ועין הציד רשוס הרבים. זאת אומרת שצידי רשות הרבים זה כן מקום הראוי לקניין. ואת הגמור לא, הגם לחוד וצידי רשוס הרבים לחוד. כלומר, אין להשוות בין הגם לצידי רשות הרבים. ייתכן שהגם זה לא הגדרה של רשות הרבים, ולכן כן שייך זה מקום הראוי לקניין. ואילו צידי רשות הרבים זה לא הגדרה של רשות הרבים ממש, מילא זה לא מקום הראוי לקניין. אם כך, לא חלה גרושן. יקידו אומר שזה הולך במהלך הפוך. אומר לה, שרב חסדא אומר שכן מגורשת, מדי רב נחמן. וציד רשיס הרבים כאגם, ועל זה הגמרא הקשה אדרה ואין מגרשס, מדי רב ושמיל שרים אומרים שציבורים ומנוחים רשיס הרבים וצידי רשיס הרבים כרשיס הרבים, אבל זה דוחה הגמרא לאי, רשיס הרבים לחוד, וצידי רשיס הרבים לחוד. אומרת המשנה, המוישי וסישתוי חנבניס, אוי שמינה אפיטרופיה, הוא מינה את אשתו שהיא תנהל את החנות שלו, או שמינה אותה אפוטרופס. הרי זה משביע כל זמן שירצה. מתי שיש לו אבא המינה, מתי שהוא רוצה, הוא יכול להשביע אותה, להכריח אותו להישבע, שהיא לא נטלה שום דבר, מהנכסים שלה לא נטלה שום דבר, מהחנות שלה. רב לייזר הוא אומר, אפילו על פילחו ועל איסוסו, אפילו על דבר קטנוני כזה, שהיא לא לקחה מחת, לא לקחה איסה, ממש קטנוני, הוא גם יכול להשביע אותה שהיא לא לקחה. ועל זה עכשיו שואל את הגמורה, איבו אלו, רב לזר, על ידי גלגול קומר, או אלה כתחילה קומר? כידוע שיש כזה דבר שקוראים לזה גלגול שבועה, כלומר, ישנם דברים שאי אפשר להשביע את הבעל דין, אבל, כשיש כבר שבועה, שעליו כן אפשר להשביע אותו, כבר מגלגלים על כמה דברים אחרים גם כן את השבועה. היות והוא כבר נשבע על דבר הזה שהוא חייב שבועה, כבר מגלגלים שבועה גם על אותם דברים שמפת עצמם לא היה עליהם חייב שבועה. אז זה השאלה עכשיו, האם אנחנו אומרים שרב לייזר אומר שאפשר לחייב את אשתו להישבע על מחד ועל עיסה באופן ראשוני, באופן לכתחילה, או שאומרים לא, זה לא. אבל אם היא כבר תתחייב שבועה, על זה שהיא נשבעת, שהיא לא נגעה ברכוש שלו, כשהיא חנוונית, או שהיא ממונה על הנכסים שלו, באפוטרופסיות, ממילא כבר אפשר לגלגל עליה גם שבועה, שלא נגעה במחת גם לו. ואתה גמור אותו שמה, ראינו בברייסה, אומר לו, חכמים אומרים לרב לזר, איך אפשר כזה דבר שבא לחייב את אשתו שבועה, שלא נטלה מחת, שלא נטלה עיסה? הרי יש לנו כלל, אין אדם דר עם נחש בכפיפה. אי אפשר לגור עם נחש תחת גג אחד. כל הזמן הוא עלול לעקוץ. ואם כך, גם כאן, אי אפשר לגור ככה עם בעל תחת גג אחד, כשכל הזמן, על דברים קטנוניים כאלו, שלא לקחה מחת, שלא לקחה עיסה, הוא יכול להשביע אותה. אז אומרת הגמור ככה עכשיו, היא אומרת בישלוימה, שהפירוש ברב לזר שיכול להשביע אותה אפילו על פלחובה לסוס, הכוונה לכתחיל, לא על די גלגול. נו, אני מבין עכשיו את הטענה של האישה הזאת, ששפיר, שהיא לא יכולה לדור איתו, היות וכל דקה היא יכול להחליט שמשביע אותה על שטויות כאלו. אלו, היא אומרת על די גלגול, שהוא רק יכול לחייב את השבועה על פלחובה לסוס, באופן כזה שהוא כבר מחייב אותה במילה שבועה על חן וני, ועל שבוע סכן וני. אז מה אכפת לי? מה אכפת לה? אז אשתי תשבה. מה אין אף כלא מנה? במילי כבר נשבעת. אז היא מוסיפה שבוע, גם על זה. זה לא נקרא שהוא משביע אותה רק על דבר קטן, זה כבר מוסיף. עוד. אלא מה, יש לך ראיה שהכוונה של רב לזר, שלכתחילה. אומרת הגמור, אין ראיה מזה. למה? שאפילו אם נגיד שרק על די גלגול יכול להשביע, גם כן יש את הסברה שאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. למה? דה אומרי לי, כיוון דקו דייקס בסרוי כולי ההי, לא ימצינה דה עודו בעדוך. אני לא יכולה לדור איתך אם אתה כל כך במיקרוסקופ מסתכל עליי, אם לקחתי מחת או לא לקחתי מחת. לאו דווקא השבוע, עצם הדבר, אתה כל כך מסתכל אחריי, אני לא יכולה לדור איתך, זה מאוד קשה. ואתה גמור את תושמה ממה שלמדנו בברייסה. הרי שלא יפות הרס אשתוי מן הנדר ומן השבוע. עוד מעט נראה שאפשר שהבעל, אם הוא כותב או מתחייב שהיא לא תצטרך להישבע, היא לא נשבעת. אבל אם הוא לא פתר את אשתו, והוא הושיב אותה שתהיה חנוונית בחנותו, או שמינה אותה שתהיה אפוטרופסות על הנכסים שלו, הרי זה משביע כל זמן שהיא ירצה. בעצם זה מה שכתוב גם במשנה הקודמת. לא יושיב החנוונס ולא ימינה אפוטרופיו, אין יכול להשביע, היא לא יכולה להשביע אותה, שהיא לא לקחה מהנכסים שלו. ובלזר עולה כזה ואומר, אף על פי שלא יושיב החנוונס ולא ימינה אפוטרופיו, הרי זה משביע כל זמן שהיא ירצה. זאת אומרת שהיא לא לקחה שום דבר מהנכסים. למה? כי במהלך החיים אין לו חישה שלא ינעס את הפטרופ ישו אחז בחי בלו על פילוך ולסוס. ובמילא אנחנו אומרים שהיא אותה היתר לעצמה לקחת מהנכסים. אומר לו, אומרים חכמים, אי אפשר ככה לדור עם בן אדם. אין עוד עמדור עם נוחש בכפיף אחז. והרי אם כך, אי אפשר ככה לדור אותו אם הוא מחייב את השבועה שלא נגע במחת שלה. על כל פנים, זה אנחנו רואים, שמע מנו, לכתחילה. וזה ראיה, הרי פה לא מדובר שהוא השביע אותה על אפוטרופוס, או חן וני. זה שבועה ממש, היא לא לקחה מחד לכדומה. הרי שאתה רואה ששיטה זר בלזר היא, שהוא יכול להשביע אותה לכתחילה, שלא נגע בשום דבר מהרכוש שלו. שמע מנו. למדנו במשנה, אם הבעל כותב לאשתו כוס אבנדר ושבוע אין לי אולייך. כלומר, הוא פותר אותה מהשבועה. הגמרא אחר כך תדון איזה שבועה מדובר פה. או שבועת החנווני שכמו שדיברנו, אם היא הייתה יושבת בחנות שלו, או שבועה אחרת. לא יכול להשביע יותר. למה? כי הרי הוא פתר אותה. אבל, רק אותה הוא פתר, אבל יכול להשביע את היורשים שלה. אם הוא גירש אותה ואחר כך היא מתה, ובא היורשים לגבות את הכסובה שלה, הוא כן יכול להשביע אותם, אחר כך נראה בגמרא איזה שבוע. כמו כן, הסבוים ברשוסו. אם היא מכרה את הכסובה והתגרשה ואחר כך מתה, והלקוחות באים לתבוע את הכסובה, גם אפשר אותם להשביע. כרי הוא פתר רק אותה ולא אותם. מה שאין כן אם הוא כתב, ככה. נדר ושבוע אין לי אולייך ועל יורשייך ועל הבוים ברשוסך. אז הוא הרי פירט. אין יוכל להשביע, לא היא ולא יורשהו, לא יסבוים ברשוסו. אבל יורשוב, היורשיו, זאת אומרת היורשים שלו עצמו, כן יכולים להשביע אותה ואת יורשיה ואת הבוים ברשוסו, כיוון שאביהם, האבא לא פתר רק, זאת אומרת, הוא יפקיע את עצמו מזה שיכול לחייב שבוע, אבל היורשים שלו, כן, יש להם את הזכות. אבל אם אמר האבא, נדר ושבוע אין לי לא אלי יורשי, ולא אלי בוים ברשוסי, לא עלייך, לא על יורשייך, לא על הבוים ברשוסך, וזה כבר לא יכול להשביע לו, הוא ולא יורשיו, לא הבוים ברשיסו, לא יוסף ולא יסשר, לא הבוים ברשוסך, כמו שהוא פירט. מה יהיה הדין, אומרת המשנה, אישה כזה שהבעל פטר אותה מן השבועה, אחר כך הוא נפטר, והיא חזרה לבית אביה, הולכו מקבר בעל או לבית סביר, או איש חוזר לבית סחומיה, ולא ינעס את האפוטרופיה על הנכסים אחרי שהוא נפטר. השאלה, האם היורשים יכולים להשביע אותה? אין היורשים משביעים או איסו. למה? כי על מה שהיה כל עוד שהוא היה חי, היא נאמנת גם ללא שבועה, היא לא צריכה להישבע. ואם נעשת אפוטרופיה, אם היא נעשית אפוטרופס אחרי שהוא נפטר, היורשים משביעים או איסו רק מכאן והלאה, אבל לא מה שהיה, על אוסיד לא בוי, ואין משביעים או איסו על מה שעובר. על מה שהיה בחייו, הם לא יכולים להשביע אותה.